בעצם גמרתי את החלק הראשון של הסדרה הזאת, ואני עובר לחלק השני, כשהמבנה הוא בעצם מבנה מקביל, כמו שנראה בסוף. כדי לעשות את התפר, אז בעצם בהקשר, בחלק הראשון עסקתי בתקנות ובגזרות, הדברים שבאופן מסורתי מכונים הלכות דרבנן. ראינו שם שיש שתי אפשרויות לראות את הקשר בין התקנות והגזרות לבין הפסוק של לא תסור. אפשרות אחת זה אפשרות של התפרטות או איסור פשוט. יש לא תסור, כמו הבאתי לזה דוגמה, כמו נדר, יש לא יחל דברו, התורה אומרת שצריך לשמור את מה שאני אמרתי. אם אני אוסר על עצמי בנדר כיכר לחם, אז זה איסום של לא יחל דברו, ברור שזה איסור דאורייתא אם אני עובר על זה. כי התורה אמרה לא יחל דברו, וזה מקרה פרטי, זה איסום. זה קראתי התפרטות או איסום. אפשרות אחרת זה לדבר על אסמכתא. אסמכתא פירושו שבעצם זה לא קשור לפסוק, אבל הפסוק הוא איזשהו אמצעי זיכרון או משהו כזה. ואני הצעתי אפשרות אמצעית בין לבין, שאומרת זה יוצא מהפסוק, אבל לא בדרך של התפרטות, אלא בדרך של הסתעפות. מה זאת אומרת? שהפסוק לא תסור אומר לי שיש סמכות לחכמים. עכשיו כשאני אוכל עוף בחלב, אז אם אכלתי עוף בחלב מתוך אי הכרה בסמכות חכמים, אי הכרה עקרונית בסמכות חכמים, אז עברתי על לא תסור. זה פעולה חזיתית נגד ציווי התורה. אבל אם אכלתי עוף בחלב כשאני מכיר בסמכות חכמים, רק היצר שלי גבר עליי, או משהו כזה. אז במצב כזה זה אסור מדרבנן. שאלתי, אם זה אסור מדרבנן, אז איך זה קשור ללא תסור? אז אמרתי שהפסוק לא תסור מגלה באיזשהו אופן עקיף שיש קטגוריה כזאת שנקראת הלכות דרבנן. כי אם לא הייתה קטגוריה כזאת, אז גם לא הייתה המשמעות לסמכות של החכמים, שאסור לי לצאת מסמכותם. דיברנו אז כן, פו הדוב עם העבריינים יענשו והדוגמאות האלה. אבל המבנה הלוגי, זה הנקודה החשובה, המבנה הלוגי הוא שאני מנסה להציע פה דרך אמצעית בין שני הקצוות. קצה אחד זה הקצה הפשוט, כתוב בפסוק, המקרה הזה הוא מקרה פרטי של מה שכתוב בפסוק, אז לכן זה איסור דאורייתא, זה מה שכתוב בפסוק. הקוטב השני, הקיצוניות השנייה, זה שזה אסמכתא. זה לא קשור לפסוק, זה דין דרבנן, הפסוק הוא איזשהו אמצעי זיכרון או משהו כזה. זה הקוטב המנוגד. באמצע יושב משהו שהוא הסתעפות. הסתעפות פירוש הדבר, זה יוצא מהפסוק, אבל לא באופן של מימוש ישיר או יישום ישיר. אלא הפסוק, או רוח הפסוק, איזושהי הרחבה של הפסוק, שזה אומר, זה לא סתם תקנה, אלא זה יוצא, זה קשור איכשהו לפסוק, אבל זה קשור לפסוק לא בקשר דדוקטיבי. כן, זה לא שהפסוק נותן את הכלל, וזה מקרה פרטי שהוא יישום של הכלל, אלא זה איזשהו קשר יותר עקיף. אותו מבנה עצמו, אני רוצה להראות בחלק השני של הדיון, שעוסק בדרשות. הדרשות על פניו לא אמורות להיות בכלל קשורות לעניין, כי מקובל כל הראשונים, חוץ מהרמב"ם נדמה לי, אולי את הדעה בגאונים כלשהי, חבותיו של רש"י, יש פה ושם, אבל כמעט כל הראשונים תופסים שההלכה שיוצאת מדרשה היא הלכה דאורייתא. דרשה היא כלי שבאמצעותו אני מפרש את התורה, וברגע שעשיתי דרשה והוצאתי ממנה איזושהי הלכה, מדובר בהלכה דאורייתא. זאת הגישה המקובלת. אבל שיטת הרמב״ם היא לא כזאת. רש"י מביא בכתובות בדף ג' גם את שיטת רבותיו, שלא הייתה כזאת, אבל הוא עצמו דוחה אותה. אבל הרמב״ם כנראה נשאר איתה, ולכן בעצם אני רוצה להקדיש את החלק השני של הסדרה הזאת להלכות שיוצאות מדרשות. ואני אנסה להראות שגם פה, אני כבר מקדים את המאוחר כדי שתראו את המבנה, גם פה אנחנו נופלים באותה דיכוטומיה. יש כאלה שמבינים, זה גישת רוב הראשונים, שדרשות זה בסך הכל יישום פשוט של הפסוק. רק יש כלי יישום אחרים. כלי היישום הם לא רק הכלים הפרשניים הרגילים.
13.
כן, 13 מידות.
13 מידות.
כן, זה השווה, קל וחומר. אז כלי היישום הם לא רק הכלים הפרשניים הרגילים, אלא יש גם ארגז כלים נוסף ליישום. זה ארגז כלי הדרש. זה שיטת רוב הראשונים. ולכן הם אומרים, בסדר, זה שני ארגזי כלים שונים, אבל מבחינת המעמד ההלכתי שלהם זה אותו דבר. זה בסך הכל לפרש את מה שכתוב בתורה, וברגע שפרשתי שזה מה שכתוב בתורה, אז זה דין דאורייתא. כן, ניקח את הדוגמה, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. זו דוגמה שהרמב"ם עצמו מביא. אז אנחנו מרבים מהמילה עת, זו שיטת רבי עקיבא, שמהמילה עת מרבים. אנחנו מרבים שצריך לראות מתלמידי חכמים, כמורת תלמידי חכמים. שיטת רוב הראשונים, שנכון שהכלי הזה אולי לא הייתי אומר אותו מעצמי, מסברה, שהמילה עת באה לרבות, זה כן הנחה בן גוריונית כזאת, שהדיבור הרגיל הוא בלי עתים, כן, בן גוריון הרי היה מדבר בלי עת. השם אלוקי חתיוע, כן, לא היה את השם אלוקי חתיוע, זאת אומרת, הוא לא היה אומר את המילה עת. אז ההנחה של רבי עקיבא זה בעצם שהשפה המקראית גם היא שפה בן גוריונית. המילה עת היא מיותרת, ואם היא מופיעה שם, כנראה שזה בא לדרוש. אז הוא אומר, זה בא לרבות. בסדר? אז אם זה בא לרבות, אז, אז, אז אחרי שאנחנו ריבינו, אבל יש לנו כלל כזה שעת בא לרבות, אחרי שאנחנו מיישמים את הכלל הזה, עכשיו התברר שמתוך הפסוק הזה יוצא הכלל שצריך לראות מתלמידי חכמים. אז הדין דאורייתא. אנחנו מצווים על זה בפסוק, את השם הלוקח עתירה. איך זה יוצא מהפסוק? באמצעות כלי הדרש, לא משנה. כלי הדרש זה חידוש שאני יכול לא רק לעשות פרשנות פשטית, אלא אני גם עושה פרשנות מדרשית. אבל אחרי שעשיתי את זה תכלס, זה מה שכתוב בפסוק. אז עכשיו זה דין דאורייתא.
אתה ממציא, אתה ממציא. למה אתה אומר לי תלמידי חכמים? אולי זה...
מסברה, אני אדבר על זה עוד. מסברה נגיד, לא משנה, אבל עובדה, זה דרש. אני לא אומר את זה... צריך להבין, זה לא אותו דבר כמו... אם הייתה תקנה לראות מתלמידי חכמים, אז לא היה צריך את הדרשה. חכמים יכולים להגיד, מסברה צריך לראות מתלמידי חכמים, אז אנחנו קובעים דין דרבנן שצריך לראות מתלמידי חכמים. אין בעיה, יש דינים כאלה בהלכה. למה יש פה דרשה? הדרשה אומרת שהדין הזה לא מבוסס על סברה שחכמים החליטו שזה יהיה עכשיו דין חדש. זה נקרא גזרה או תקנה, שזה דין דרבנן רגיל. אבל פה אנחנו משתמשים בדרשה. הדרשה קושרת את זה איזשהו לפסוק. נכון שמאחורי זה כנראה יושבת איזושהי סברה, ואני אדבר על זה עוד, אבל ברור שיש גם קשר לפסוק. התפיסה המקובלת בראשונים, שהקשר הזה לפסוק הוא קשר ישיר, פשוט. זאת אומרת, זה יישום של הפסוק. נכון שלא הייתי אומר את זה מעצמי, כן?
העת הזה זה אחרי 13 המידות?
לא. 13 המידות זה של רבי ישמעאל.
אז 13 המידות... 13 המידות גם עוד דברים?
כן, עוד דברים. לפי רבי עקיבא, אנחנו גם ריבועים ומיעוטים. בסדר?
אז כמה יש סך?
עשרות. אף אחד לא ספר את כולם. מה?
הלכה למשה מסיני.
לגישה המקובלת זה דאורייתא. אנחנו נראה בהמשך ברמב"ן.
זה לא דרש.
לא, זה לא דרש. זה קטגוריה נוספת, שלישית. כן.
וסתם פרשנות כמו...
זה ודאי דאורייתא.
אין תחתיים ממון.
לא, זה דרש. תחת תחת, לומדים את זה מגזרה שווה. שלם תחת השור, שלם כסף ושלם תחת השור.
אז מה זה
סתם פרשנות? לא יודע מה, והיו לתותפות בין עיניך. והיו לתותפות בין עיניך, מה זה המילה תותפות? אתה מבין שזה תפילין, לא יודע, באיזושהי צורה, או מסורת, או מפרשים. אז זה פירוש הפסוק, זה לא דרשה. אין פירוש פשטי שהדרשה מגיעה בנוסף. זה הפירוש לפסוק, אין פירוש אחר. אני אולי לא יודע את זה מקריאה פשוטה של הפסוק, אז אני צריך אמצעי עזר. אבל בסופו של דבר זה פירוש הפסוק. אז הגישה המקובלת בראשונים זה שדבר שיוצא מדרשה, אחרי שהתורה חידשה שיש כלים כאלה שנקראים מידות הדרש, אז אחרי החידוש הזה אנחנו כבר יודעים שהכלים האלה גם הם מוציאים הלכות מתוך פסוקים. ברגע שדרשתי שצריך לראות מתלמידי חכמים, מבחינתי זה מה שכתוב בפסוק. אז עכשיו זה דין דאורייתא. בסדר? אחרי שהתורה אמרה שגם מידות הדרש זה כלים לחלץ הלכות מפסוקים, אז עכשיו בסדר, תכלס השתמשתי בכלים האלה, זה דין דאורייתא.
המטרה שלהם הייתה כנראה מדאורייתא, זה הרבה יותר חמור מאשר מדרבנן.
אז אני קם, זה לא מטרה, זה דאורייתא כי זה באמת דאורייתא, בלי קשר למטרות, אני לא יכול...
אבל למה הם... למה הם עשו את זה בצורה...
בגלל שככה הם... זה לא, לא, זה בדיוק הנקודה, השאלה למה היא לא חוקית. זאת אומרת, כי אתה מניח שחכמים קובעים האם משהו דאורייתא או דרבנן כי הם רוצים משהו. לא, הם קובעים כי זה באמת המצב. כי זה דאורייתא וזה דרבנן. הקדוש ברוך הוא רצה, לא אנחנו. אנחנו פה במובן הזה צינור חלול. אתה מניח, זה הנחה של חוקרים, הנחה מקובלת אצל חוקרים, שהם...
מה המטרה? למה הם עשו?
מחפשים מטרות.
כי
הם הבינו שזה נכון, לא היה להם מטרה. דאורייתא
הוא הרבה יותר חמור מאשר דרבנן, ורצו...
לא. לא, כי הם חשבו שזה דאורייתא. לא, הם עשו את זה לא כדי, זה בדיוק הנקודה. הם עשו את זה כי הם הבינו שזה מה שהתורה אומרת. זהו. הם לא יודעים לא כדי ולא כלום, הם לא מעורבים בעניין, זה הקדוש ברוך הוא החליט. הם רק חושפים את מה שהקדוש ברוך הוא רצה להגיד לנו בפסוק הזה.
בגדר או בסייג אפשר להגיד.
בדיוק. וזה ההבדל, בגדר או בסייג או בתקנה. שם חכמים קובעים דין חדש, ושם ברור, יש להם איזושהי סיבה. הם קובעים שצריך לקרוא מגילה, או להדליק נרות חנוכה, כי הם רוצים לזכור את הנס, או משהו כזה. או הם אומרים, אל תאכל עוף בחלב, כי הם רוצים שלא תבוא לאכול בשר בחלב. אז שם ברור, שם זה הולך, ההנמקה לדיני דרבנן היא הנמקה של כדי. ההנמקה של דיני דאורייתא היא הנמקה של כי, לא כדי. אני לא עושה משהו כדי זה, כי זה מה שהפסוק אומר. עכשיו, הפסוק אומר את זה כמובן במשקפיים של דרש, לא במשקפיים של פשט, לא משנה. אבל במובן הזה אני פסיבי. זאת אומרת, מה שכתוב בפסוק זה דאורייתא, מה שלא כתוב זה רבנן. אין לי מטרות.
אם יש מחלוקת בין רבנן.
אז זה מחלוקת בפרשנות. אז הם מתווכחים בשאלה מה הפסוק אומר, לא בגלל כדי.
לא אצל כולם תרג מצוות עם אותם מצוות.
נכון, ברור, יש מחלוקות בעניין הזה. זה הרשי שדיברתי, הביאור חמפרלה שואל בהקדמה לספר המצוות של רס"ג, אז הוא מדבר על השאלה למה בכלל למנות מצוות. אז הוא אומר שכיוון שיש לנו מסורת שיש 613 מצוות, הרי אין איזשהו נפקא מינה למניין המצוות. זה לא משנה מה נמנע ומה לא נמנע. דינים, יש דינים דאורייתא שלא נמנים, אז לכן זה לא נפקא מינה. אז למה מונים? אז הוא אומר, כיוון שיש לנו מסורת שיש 613 מצוות, אז צריך לעשות חשבון מי זה המצוות האלה. בחשבון הזה, לפעמים נצטרך להבין למה מצווה כלשהי לא נכנסת או כן נכנסת, ושם ייכנס נימוק שאולי המצווה הזאת היא דרבנן ולכן היא לא נכנסת, ולזה תהיה השלכה הלכתית, את השלכות עקיפות. אנחנו לא...
לא צריך לספוג, זה דבר כיתה עושה דעת, לא צריך...
לא, אין לזה נפקא מינה הלכתית. הוא מניח שאם אין לזה נפקא מינה הלכתית, אז שמה לעשות בזה? מה זה משנה?
התשובה היא לא... זה לא...
התשובה שיש לזה נפקא מינה.
זה שצריך לספור, לכן חוקם, זה לא בנאודאי.
לא. לא, אבל איך אתה יודע אם זה דרבנן? זה לא קשור לשאלה אם זה דרבנן או דאורייתא. אם מצווה נמנית או לא נמנית, זה לא קשור לזה אם היא דרבנן או דאורייתא. יש הרבה מצוות דאורייתא שלא נמנות. העובדה שמצווה לא נמנית לא תעזור לך כדי לדעת אם היא דרבנן או דאורייתא. זה בדיוק מה ששאלנו בירוחם פרלה. זה שמה לזנות. אין לשום השלכה. זאת אומרת, יש את ההשלכות עקיפות. כמובן שאני יודע שיש 613 מצוות סך הכל. אני צריך לעשות את החשבון ולראות מי הן המצוות מבחינתי, אז לפעמים אני אגלה שיש לי יותר מדי מצוות. ואז אני אצטרך להוציא. זה דברים שבכל דף, ברמב"ם וברמב"ם בשורשים. כל הזמן הם משחקים על המשחק הזה. איך להגיע ל-613? מוציאים את זה, מכניסים את זה, כדי להגיע ל-613. או בהג, כל אלה שמנו מצוות. עכשיו, במסגרת המשחק הזה, של מה למנות ומה לא למנות, אני אומר, טוב, זה כנראה דרבנן, אז לכן זה לא נמנע. אז איכשהו בעקיפין יכול לצאת השלכה הלכתית מהעניין הזה, אבל זה שזה נמנע או לא נמנע, זה כשלעצמו לא אומר שום דבר. אין לזה נפקא מינה.
מאיפה? אם אלה הסוברים שההלכות הנלמדות דרך דרש הם מדאורייתא, מהיכן הסמכות שהדרש מייצר דאורייתא?
לא תסור. זה מוסכם על כולם, דרך אגב. גם הרמב״ם. כולם מסכימים שהפסוק לא תסור, אני חושב שעם זה פתחתי, בהתחלה של הסדרה הזאת, אמרתי שהפסוק לא תסור מלמד שני דברים. הוא מלמד את הסמכות של חכמים לחוקק, שזה דין דרבנן, גזירה, תקנה וכדומה, והוא מלמד את הסמכות של חכמים לפרש. זאת גם סמכות. כי חכמים מפרשים את התורה או דורשים את התורה, אני דרוש אחרת. מה הבעיה? למה צריך לשמוע על הדרשה או על הפרשנות שלהם? כי יש להם סמכות. כשסנהדרין פרשה את התורה או דרשה את התורה באופן מסוים, זה דבר שדורש מקור, שיש להם סמכות, שמה שהם אומרים מחייב אותי. אחרת כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אז הפסוק לא תסור נותן לחכמים שני סוגי סמכות. סמכות אחת זה סמכות של מחוקקים, והסמכות השנייה זה סמכות של פרשנים.
בלי קשר לפרימטר של הכלים שמשתמשים בהם?
לא, בלי קשר. בלי קשר. גם בכלי הדרש וגם בכלי הפרשנות הפשטית. בסדר? עכשיו, אתה עושה מאוד מעגל פה. מה? אתה עושה מאוד בעיה לראות את הדבר. איך אתה יודע שלאחרים יש סמכות מהפסק הזה? כי הם ביקשו את זה. כן,
זה
דיברתי על זה אז, אני חושב. בתחילת הסדרה. נכון, אבל כל מערכת בנויה על איזשהו מעגל בתחילתה. מי יבקר את בגץ? בגץ מחליט האם מבקר את עצמו או לא. זה הרי אבסורד. זה אבסורד, אבל מה לעשות? בראש הפירמידה יש מישהו אחד, אתה לא יכול... אין דרך לפתור את הבעיה הזאת. אז לכן, ברור שבהתחלה יש איזושהי לולאה שחכמים נותנים לעצמם סמכות. כן? בסדר, מה לעשות? אם מישהו אחר ייתן להם סמכות, אז תשאל מה הסמכות שלו. בסוף זה תמיד יצטרך להתחיל איכשהו מתוך מישהו שלוקח עצמו את הסמכות ומתחיל את התהליך. אין מוצא אחר, ברמה הלוגית.
יש לי עוד שאלה. המסורת של ה-613 מצוות כל כך חזקה ומושרשת שמאפשרת להוציא מצוות מדאורייתא לרבנן?
כן, כן, אז זה הרמב"ן והתשבץ. הרמב"ן בתחילת ההשגות שלו לשורש הראשון, והתשבץ בזוהר הרקיע, זה ספר מניין המצוות שלו. הם דנים בזה, אומרים באמת, מאיפה לנו? יש איזו אגדה בסוף מסכת מכות שתרייג מצוות הקדוש ברוך הוא נתן למשה בסיני. האגדה כזאת לבנות כאלה מגדלים גדולים, יותר מזה אומר הרמב"ן, יכול להיות שזה החשבון של רבי סמלאי, שהוא אמר את המאמרה הזאת. רבי סמלאי ספר את כל המצוות לשיטתו, יצא לו תרייג. על מישהו אחר שחולק עליו, למה שהוא להכניס משהו במקום? מי אמר שכולם מסכימים בכלל למספר הזה? יכול להיות שזה מספר אד הוק, לא מספר אפריורי. זה לא מספר שמראש אני יודע ש-613, אלא הוא ספר מה יצא לו, ויצא 613. אז הרמב"ן באמת מתלבט בזה, והרמב"ן אומר, נכון, אבל איכשהו המסורת שלנו יותר חזקה, וכולם מניחים שזה המספר המחייב, ולכן גם אני נכנע.
יש לזה משמעות.
אז אתה אומר.
רמח ושסה.
אבל זה הכל, אבל זה הכל רבי סמלה. אבל מי אמר שזה כולם מוסכם על כולם?
לכן את כל איזה תרייד ועד באיזשהו מקום שלא יהיה תרייד או...
אבל מי אמר שזה נכון? מה זה רמח? רמח ותרייד יצא לו.
לא נראה את השופר מצווה וכאלה,
אתה אין את המקום. אחד התחביבים שלי, תודה. מרק טווין כבר אמר שאין סטייק יותר טעים מפרות קדושות.
טוב. אם יש מישהו חולק, אז מביא את הדעה החולקת. אם מישהו חולק, זה מה שאין דעה חולקת. זו ההנחה.
מה, לא הבנתי?
רבי שמלאי, אם יש דעה חולקת, את המובעת שם, היא לא באה.
לא, זה אגדה, לכן אני אומר, זה לא סוגיה שמוקדשת לבירור כמה מצוות יש.
היא גם אומר ששלוש, עשר, 11...
כן, שהם עידן על אחת, בחב בקוק והם עידן על אחת.
יש עוד כל מיני דעות לגבי זה. חבל שלא הלכו לעשרה.
זה לא יעזור לך, זה לא יעזור לך, העשרה האלה הכילו את כל התרי"ג. מה זה שבע מצוות בני נוח? שתספור את התרי"ג שלנו, מתוך התרי"ג שלנו יש עשרות רבות של מצוות שבני נוח חייבים בהם. אבל אצל בני נוח זה נקרא שבע. כי עריות, מה זה עריות? 20, יש 20 עריות. אתה יכול לחלק את זה איך שאתה רוצה, בסוף זה יהיה אותם פרטים. אוקיי, אז אני חוזר רגע למהלך, אבל מה שאני רוצה לומר, זה שגם בקשר למידות הדרש, או להלכות המדרשיות, יש את אותו מבנה. הראשונים בדרך כלל מבינים, כמו שהבינו בפשט הרמב״ם את התקנות ואת הגזרות, שזה יוצא כיישום פשוט שלא תסור. ולכן זה הלכה דאורייתא. הרמב״ם אומר שזה הלכה דרבנן, כמו שעוד רגע נראה. בדרך כלל מבינים אותו, טוב, אם זה הלכה דרבנן, אז כנראה שלא תסור זה אסמכתא, או משהו כזה. אבל זה לא באמת. אבל זה לא ככה, רואים ברמב״ם בכמה מקומות, וגם את זה נראה, שזה לא, זה עוד פעם מצב בעיניים. אבל זה יוצא מלא תסור, אבל זאת איזושהי התרחבות, הרחבה של הפסוק ולא יישום או התפרטות פשוטה של הפסוק. לכן המבנה של החלק הזה של הסדרה זה אותו מבנה כמו החלק הקודם. דיברתי על פרדוקס הערימה, שאומר שאסור להיכנע לחשיבה דיכוטומית, אז גם פה אותו דבר. אנחנו בדרך כלל מבינים או שזה יוצא מהפסוק ואז זה דאורייתא, או שזה לא יוצא מהפסוק ואז זה דרבנן. עכשיו אני אומר, לא, זה קצת יוצא מהפסוק. זה הרחבה של רוח הפסוק. אז זה לא לגמרי מנותק מהפסוק, אבל זה גם לא יישום פשוט שלו. ואני טוען שזה גם נכון לגבי חקיקה של חכמים, תקנות וגזרות, וזה גם נכון לגבי דרשות של חכמים, לפי הרמב״ם. אוקיי? אז עכשיו, קודם כל אני צריך להסביר לכם, להראות לכם שבאמת הרמב״ם אומר את זה, עד כאן רק הזכרתי שהוא אומר, בואו נראה את זה בפנים. בשורש השני, הרמב״ם כותב כך, כבר ביארנו בפתיחת חיבורנו בפירוש המשנה. זה בהקדמה לפירוש המשנה. שרוב דיני התורה יוצאו ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן. ושהדין היוצא במידה מאותן המידות, הנה פעמים טיפול בו המחלוקת. לפעמים חולקים בדרשות. ושיש שם דינים הם פירושים מקובלים ממשה, אין מחלוקת בהם. ויש דינים שהם אין לגביהם מחלוקת. אבל הם מביאים ראיה עליהם באחת מ-13 מידות. זאת אומרת, יש בעצם דינים שאין להם מחלוקת, והדרשה מ-13 מידות היא רק איזה ראיה לדין הזה, אבל זה לא יוצא מהדרשה. כי מחוכמת הכתוב הוא שהוא אפשר שימצא בו רמז, מורה על הפירוש ההוא המקובל, או היקש יורה עליו. בעצם במילים אחרות מה שהרמב״ם מבחין כאן, זה בין דרש יוצר לדרש סומך. דרש יוצר זה דרש שהדרשה מייצרת את ההלכה, זאת הלכה חדשה. שהיא יוצאת עכשיו, חכמים עכשיו מוציאים אותה באמצעות הדרשה, היא לא הייתה קיימת עד עכשיו, ודרש סומך, זה בעצם ההלכה שידעתי, הכרתי אותה, כבר גם הדורות הקודמים ידעו אותה, ואני עכשיו מצאתי דרשה שסומכת את ההלכה הזאת לכתוב, אבל הדרשה לא יצרה את ההלכה, היא רק סומכת הלכה קיימת. הרמב"ם פה כותב את זה, למה זה חשוב? עוד רגע אני אחזור לזה, אבל יש הרבה, לפחות באפולוגטיקה המודרנית, אבל גם הרלב"ג נגיד, ועוד גם בראשונים, שרוצים לטעון שאין דבר כזה דרש יוצר. הדרש הוא תמיד סומך.
עד שדרשה בן זומן זה למעשה סומך, נכון?
מה?
עד שדרשה בן זומן, אבל אני לא...
נכון, כי בעצם ידעו את זה קודם, לא ידעו מאיפה זה בא.
לא ידעו מאיפה זה בא.
אז אני אומר, ברור שיש דרשות סומכות. השאלה היא הפוכה, האם יש דרשות יוצרות? זו השאלה. יש כאלה שעושים לטעון שאין דבר כזה דרשות יוצרות. הרלב"ג, למשל, בהקדמה לפירוש התורה, הוא כותב שאין דרשות יוצרות. הוא אומר את זה כי לא יכול להיות אחרת. זאת אומרת, לא ייתכן שהכלים האלה, כלי הדרש, הם כלים שמספיק אמינים בעיני חכמים כדי לייצר הלכות חדשות. הרי אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
זה הגיוני, זה בדיוק את האקט. מאיפה, איך הגיעו מהעת לחכמים?
אוקיי, זה בעצם מה שהרלב"ג טוען, ולכן הוא בעצם אומר, אין דבר כזה דרשות יוצרות, דרשות הן תמיד סומכות. ולכן בעצם, השאלה הגדולה היא על זה, טוב, אני אגיע לזה בהמשך, השאלה הגדולה זה, אז בשביל מה עושים את כל השטויות האלה? זה משחקים. אתה יודע את ההלכה במקום אחר, אז מה, בשביל מה אני צריך עכשיו לעשות את כל הדחוקים האלה עם העת והגזרה שעברה
בזה? ראית עוד רבנה?
לא, זה הלכה ידועה. הלכה ידועה, אז מה?
יש הרבה התקופה מסוימת הם לא היו דורייתא, אז יכול להיות דורייתא.
אתה כבר מניח שיש דרש יוצר. אבל מי שאומר שאין דרש... אני מסכים. אני מסכים כי אני לא מסכים עם רלב"ג.
אבל זה עובדה.
רלב"ג אומר ש... אני מסכים איתך, אבל רלב"ג אומר שלא. רלב"ג טוען שהכל סומך. ככה הוא טוען. אני לא יכול להיות, זה פשוט לא נכון.
אבל אם זה היה לא סומך, אז אולי זה היה לפני כן, לא יודעים אם זה דורייתא או דרבנן.
זה לא סומך, זה יוצר. כי זה בעצם אומר, אתה יצרת הלכה דאורייתא, לא חשוב, אז קודם לא ידעת, אבל יש איזו השלכה, יש איזו השלכה הלכתית, הרלב"ג לא מוכן לקבל דבר כזה. הרלב"ג אומר, אתה לא תהפוך הלכה מדרבנן לדאורייתא בגלל איזו דרשה, הרי עם הגזרות שוות אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. זאת הטענה שלו, אז הוא לא מוכן שתהיינה לזה בכלל השלכות הלכתיות. זאת אומרת, הוא טוען, הוא אוהב את זה למשחק אינטלקטואלי פרשני, לא באמת משהו שיש לו משמעות הלכתית. זה לא יכול להיות, מהרבה סיבות, אבל ככה הוא טוען. פה אני רק רוצה לשים את תשומת הלב, מה שקראתי עכשיו ברמב״ם זה חזיתית נגד מה שהרלב"ג אומר. כי מה שהרמב״ם אומר כאן זה שיש דרשות יוצרות ויש דרשות סומכות. יש דרשות שאנחנו יודעים אותן במסורת והדרשה באה לעגן אותן בכתוב, ויש דרשות שיוצרות הלכות חדשות. יותר מזה, הוא אומר רוב הדרשות הן מהסוג היוצר. נכון? ככה הוא אומר, שרוב דיני התורה יוצאו בשלוש מידות שהתורה נדרשת בהן. בסדר? ואז הוא אומר, לפעמים נופלת מחלוקת, לפעמים לא. בתשובה הוא כותב שהדרשות הסומכות זה כמו 3-4. שרוב דיני התורה זה דינים בדרשות. לא, הסומכות.
מי אומר את זה?
הרמב״ם אומר שרוב דיני התורה הם דינים מדרשיים, דינים שיוצאים מדרשות. עכשיו, איך החלוקה בין דרשות יוצרות ודרשות סומכות? אז פה הוא אומר, לפעמים נופלת מחלוקת, לפעמים לא נופלת מחלוקת, הוא לא אומר כמה יש מכל דבר. בתשובה, הוא כותב שהדרשות הסומכות זה כמו 3-4.
זהו, אז הרוב יוצרות.
כן, הרוב יוצרות. הדרשות הסומכות זה כמו 3-4.
בדיוק כמו
אמר על... נכון. נכון.
מה זאת אומרת, אם זה סומכות, מאיפה זה בא? זה הלכה
משה מסיני? מה הטיעור? לכאורה, כן. אני לא מכיר מישהו שחולק על זה שמידות הדרש הם הלכה למשה מסיני. מבין הראשונים והאחרונים. חוקרים לא מסכימים לזה. נדבר על זה בהמשך.
זה דומות של כל מה שתלמיד עתיד לחדש.
לא. הלכה למשה מסיני זה לא משנה. מה שתלמיד עתיד לחדש.
זה של הדרשות. זה כאילו יוצא. הרלב"ג כאילו הולך ברוח של כל מה ש...
כן, אבל הוא אומר, אבל אתה יודע, בתוספות יום טוב כותב שמה זה כל מה שתלמיד עתיק עתיד לחדש בהקדמה שלו לפירוש המשנה. אז הוא כותב, מה זה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש הראה הוא הקדוש ברוך הוא למשה בסיני? כלומר, הראה לו, לא נתן לו. שני דברים שונים.
זה גם לא לחדש.
בדיוק, הוא הראה לו בנבואה, כי אם משה רבנו היה מעביר את זה הלאה, אז מה המשמעות שזה לא התחדש? אז זה מסורת. אלא, הוא הראה לו בונוס צ'ופר למשה רבנו, הוא הראה לו כל מה שאתה, אבל אין איזה משמעות הלכתית. תכל'ס זה התחדש לאורך ההיסטוריה.
צד שני, הוא ישב בבית המדרש של רבי עקיבא, אבל לא הבין מה.
אז הרמב״ם בעצם אומר פה שיש דרשות סומכות, בתשובה הוא מוסיף שרוב הדרשות הן דרשות יוצרות. יוצרות אמרו זה סומכות. שיש דרשות יוצרות, רוב הדרשות הן יוצרות. עכשיו הוא אומר כבר, בארנו זה העניין שם. וכשהיה זה כן, הנה לא כל מה שנמצא החכמים, שהוציאו בהיקש מ-13 מידות, נאמר שהוא נאמר למשה בסיני. לא כל דבר שאנחנו רואים שיוצא מדרשה, אנחנו נגיד שהוא נאמר למשה בסיני. וגם לא, ולא גם כן נאמר בכל מה שנמצאים בתלמוד, ישמחו אל אחד מ-13 מידות שהוא דרבנן, כי פעמים יהיה פירוש מקובל. לפיכך הראוי בזה, אז מה עושים? איך יודעים מה כן ומה נאמר למשה בסיני ומה לא? או בשפה אחרת, מה דאורייתא ומה דרבנן? לפיכך הראוי בזה, שכל מה שלא תמצאהו כתוב בתורה, ותמצאהו בתלמוד שלמדו באחת מ-13 מידות, אם בערו הם בעצמם ואמרו שזה גוף תורה או שזה דאורייתא, הנה ראוי למנותו, שהמקבלים אמרו שהוא מדאורייתא. ואם לא יבארו זה ולא דיברו בו, הנה הוא דרבנן, שאין שם כתוב יורה עליו. זו אמירה חזקה מאוד. זאת אומרת, לכאורה השורשים הרי עוסקים במניין המצוות, לא בדין, בתוקף הדין, אם זה דורה איתו דרבנן. שלא מה נכנס במניין המצוות ומה לא. והרמב"ם מתחיל את הדיון כאילו שזה דיון על מה למנות ומה לא למנות. ולכן הוא אומר, אם חכמים אומרים שזה נאמר למשה בסיני, או שזה מדאורייתא, אז אנחנו מונים את זה. מונים מה זה אומר, שזה דאורייתא? לא יודע, הוא לא מתייחס לזה. אבל בצד השני הוא מתייחס. הוא אומר, ואם לא יבארו זה, ולא דיברו בו, הוא לא אומר, אז לא מונים. אלא הוא אומר, הנה הוא דרבנן. אז הדין דרבנן. זאת אומרת, אם ברמב"ם, שמבחינתו, לפחות בשורש הזה, השאלה האם למנות או לא למנות הלכה מסוימת, זה נקבע לפי השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. זאת אותה שאלה. השאלה, תבינו, זה לא אותו דבר. להכליל משהו במניין המצוות, או לא להכליל במניין המצוות, זו שאלה טכנית. מה נכנס למניין המצוות ומה לא? כמו שאמרתי קודם, יש גם דיני דאורייתא שלא נכנסים למניין המצוות.
אבל לא הפוך, אין הפוך.
מה?
אולם אף אחד לא מונה חנוכה
במניין המצוות. בהג מונה. הרמב"ם מהשורש הראשון מתווכח עם בהג.
זה לא מקובל, תראה מצוות המקובל הוא לחשוב דאורייתא. זה שלא מונים חלק מהם, זה לא אומר שנכנסים בדרך האחורית.
אבל עדיין, לפחות לכיוון אחד, ולפי בהג לשני הכיוונים אין תלות. והרמב"ם פה אומר לא, אני מדבר איתך לא רק על השאלה הטכנית של מניין המצוות. אני מדבר איתך על השאלה ההלכתית, האם זה דאורייתא או דרבנן. זאת שאלה אחרת. והרמב"ם תולה את השאלות זו בזו. אז בוא נחזור רגע ובעצם...
אבל לא אמרתי מאיפה לומד בגמרא.
מרא אומר שזה דאורייתא.
זה המקור שלו?
כן, כן. חז"ל, המקבלים, מה שקורה, בעלי
הקו... מה זאת אומרת, צריך להיות כתוב בגמרא?
בחז"ל, בסוגיות השונות, שזה דאורייתא או שזה מסיני, אז אני יודע שזה דאורייתא. ואם לא, אז זה דרבנן.
אבל אם כתוב הלכה כזה וזה, אז אתה יודע מאיזה...
לא, אתה לא יודע, אבל אם כתוב שזה דאורייתא, אז אתה יודע.
כמה פעמים כתוב בגמרא? יש 613 פעמים שכתוב בגמרא, כן, דבר כזה.
לא, כי זה רק הדברים שיוצאים מדרשות.
כמה דרשות אתה מכיר שכתוב שזה מדאורייתא?
מעט, זה מה שהרמב"ם אומר, כמו 3-4. נכון? מעט מאוד. זה בדיוק מה שהזכרתי קודם. נכון, אז סומכים שיש דרשה בגמרא, והגמרא אומרת, זה דאורייתא. מה זה אומר שזה דאורייתא? שהדרש הוא דרש סומך. כי דרש יוצר לפי הרמב"ם זה דין דרבנן. אמרתי, זה אותו... עוד פעם.
אני אסביר. הרמב״ם אומר שרוב הדרשות הן דרשות יוצרות.
נכון. ורוב הדרשות הן באמת הלכות דרבנן ולא הלכות דאורייתא. רק בדרשות הבודדות שבהן חז"ל אמרו שהן דאורייתא, אלה דרשות סומכות שהן דאורייתא. לא אני, הרמב״ם עושה. הוא אומר שכשחזל אומרים שהדרש הזה הוא דרש סומך, אז הוא דאורייתא. לפעמים אתה רואה אינדיקציות לזה שזה דרש סומך, לפעמים חזל עצמם אומרים שהוא דאורייתא. בשני המקרים, כיוון שזה דרש סומך, אז הוא דאורייתא. דרש יוצר הוא דברי סופרים. איך אתה יודע שדרש הוא יוצר ולא סומך? אם חכמים לא אמרו.
אם לא אמרו, מה הם צריכים להגיד? מה הם צריכים להגיד שיש על ידע? יוצר את הרבנה.
אבל לימוד של שנה שבה, הוא למעשה עד ההלכה למשה בסיני, הרמב"ם שגרם על ההלכה למשה בסיני.
זה רש"י, הרמב"ם לא מסכים.
הרמב"ם לא מסכים להקלט?
גם רש"י לא בטוח שזה מה שהוא אומר, אבל אני אגיע גם לזה בהמשך.
אז לא יודע, עין תחתיים זה מדרבנן?
הרמב"ם אומר שזה דרש סומך, עין תחתיים. חז"ל אומרים שזה דאורייתא, כן.
רמב"ם מפורש. עדיין תחת עין הוא מתייחס במפורש.
שזה מדאורייתא
מדאורייתא. אבל אם רוב המצוות, רוב הדרשות הן דרשות יוצרות, זאת אומרת שלפי הרמב"ם, רוב הדרשות היוצרות, רוב הדרשות, המצוות שאותו מדרשות, הן מדרבנן ולא מדאורייתא. בניגוד לכל יותר ראשונים.
לא. כן, כן.
זה מה שאמרנו בהתחלה, שהוא היחיד.
נכון, אז זה המקור, פה הוא אומר את זה. עכשיו, הנקודה היא...
יש איזשהו רשימה או אינדקס של כל הדרשות היוצרות כל הדרשות?
לא.
את יכולה להכין.
אבל אתם צריכים פנקס של הדרשות.
זאת אומרת, מתוך ה-613 מצוות, איזה הן דרשות סומכות? זאת אומרת שהן מצוות דאורייתא ואיזה לא?
לא, 613 מצוות, כל מהדרשות שהופיעו שם הן סומכות. כי זה רק דאורייתא נכלל ב-613. כל אלה שהן דרבנן לא נכנסות לתוך ה-613
בכלל. מה שהוא אמר שהיוצרות הן דרבנן.
היוצרות הן דרבנן, אז הן לא יימצאו ב-613. שימו לב, התמונה היא כזאת, תראו. בתוך 613 המצוות, שהן כולן כמובן דאורייתא לפי הרמב״ם, יש שתי קטגוריות. קטגוריה אחת זה מצוות שיוצאות מהתורה עצמה בפרשנות פשוטה, או שכתובות בתורה במפורש. חלק קטן. מהמצוות המנויות, זה מצוות שיוצאות מדרשות. אבל הן לא יוצאות מהדרשות, הדרשות משמשות פה כסמך. זה דרשות סומכות. גם זה ייכנס למניין המצוות. קטגוריה שלישית, זה מצוות שהן יצאו מדרשות, ואין לנו מסורת עליהן. הן יצאו מהדרשות. הדרשות יצרו את ההלכה הזאת. אלה בכלל לא נמצאות בתרי"ג מצוות. זה הלכות הרבנן. לא בתרי"ג מצוות.
זה לא רק ארבע כאלה לפי הרמב"ן.
שלוש ארבע הכוונה בודדים. זה לא חייב להיות
הפשוט. לא, לא. יכול גם עשר.
זה לא בודדים.
מה?
הבנתי?
זה נשמע כמו מה שאמרת
בשם. והפוך. הרלב"ג אומר שכל הדרשות הן דרשות סומכות. הרלב"ג אומר שכל הדרשות, בעצם ההלכות שהן יצרו, אלה ההלכות שידענו אותן עוד לפני הדרשה. הדרשה רק באה לסמוך אותה. בשפה של הרמב״ם, הרמב״ם קושר את דאורייתא דרבנן, הרלב"ג זה משהו אחר, אני לא יודע מה הוא יגיד על זה. אבל מבחינת סומך יוצר, לפי הרלב"ג כל הדרשות הן סומכות. ולפי הרמב״ם מיעוט קטן של הדרשות הן סומכות. הרוב יוצרות.
כן, אבל יוצרות זה כמו תקנות או זהו.
נגיע בהמשך, זה דין דרבנן. אני איתן שיש כמה סוגי דיני דרבנן. בסדר?
מה זה עושה המחלוקת רמב״ם-רמב״ן? לפי הרמב״ם דווקא הפרשנות היא מדאורייתא ולא התקנות, לפי הרמב״ם כאילו יוצא הפרשנות.
נכון, נכון, אני אגיע לזה עוד רגע.
מה עם אלו שמפרשות את המפורש בתורה, כמו אתרוג?
זה דאורייתא.
זה דאורייתא.
כן, גם לזה אני אגיע, אני מקווה. אתם מקדימים את השאלות? כן.
אמרת סומכות לפי הרמב״ם זה שלוש ארבע, משהו כזה.
בודדו.
אבל בתוך התרי"ג, יש סומכות או...
אין יוצרות בתרי"ג. יוצרות לא נכנסות לשם.
אוקיי, אז יוצא שסומכות יש שלוש ארבע, ועוד שש
מתי שם... שלוש ארבע כתוב בתורה או פרשנות? כן. פרשנות לא מדרשית, אלא פרשנות וכלי פרשנות פשטיים. עכשיו, זאת בעצם התמונה לפי הרמב״ם.
יש גם אילו שאין להם דרשה.
הלכה משה מסיני. כן. זה עוד פרשיון, וגם על זה נדבר, הרמב״ם אומר גם על זה הלכה דרבנן. הלכה משה מסיני זה דברי סופרים אצל הרמב״ם. נגיע לזה עוד מעט, אני אתן לכם תמונה מלאה לפי הרמב״ם. זה הספר הזה עושה כמעט ברוב בזה.
אנחנו יורדים לעשר.
אה?
אנחנו יורדים לעשר
ככה. אוקיי, אז בעצם הרמב״ם מחדש פה כמה חידושים. חידוש ראשון, בכללי הדרשות, שרוב הדרשות הן יוצרות ושיכולות להיות דרשות יוצרות. מה שזה לגיטימי, יש את זה בחזן. שמיעוט קטן של דרשות הן סומכות, זה חידוש ראשון. חידוש שני, שיש הבדל במעמד ההלכתי בין שני סוגי הדרשות. כל חידוש כזה לא מוסכם, אצל הראשונים. לא בהכרח מוסכם. חידוש שני שזה משמעות הלכתית. דרש סומך, זה יוצר הלכה דאורייתא. דרש יוצר, יוצר הלכה דרבנן. זה חידוש שני של הרמב״ם. חידוש שלישי של הרמב״ם, שבמניין המצוות, נכללות רק הדרשות, רק ההלכות שיוצאות מדרשות סמכות ולא מדרשות יוצרות. בסדר?
זה נובע מן השני, לא?
מה?
זה נובע מן הכיבוש השני.
זה נובע לכיוון אחד, שזה יכול להופיע שם. זה לא נובע שזה חייב להופיע שם. הדרשות סומכות צריכות להופיע בתרי"ג מצוות. נכון שדרשות יוצרות לפי הכלל השני לא יכולות להופיע שם. אבל דרשות סומכות, אולי גם הם לא יופיעו שם כי זה דרשות. הרמב"ם אומר, לא, דרשות סומכות זה דאורייתא, זה יופיע שם. בסדר? אלה בעצם שלושת החידושים של הרמב״ם, וכאן זה בעצם המקור העיקרי לתפיסה שלו, שהדרשות הן בעצם יוצרות הלכות דרבנן. זה חידוש מאוד גדול, כמו שאמרתי קודם. הרבה תקפו אותו על זה. הרמב״ם בהשגות כותב על הרמב״ם הזה, שכל הספר הזה חיכו ממתקים, כולו מחמדים, הספר של הרמב״ם, היד החזקה, וכולו לא היה שווה בגלל הטעות הזאת. זה מה שהרמב״ם כותב פה בשורש השני. כל הספר הזה לא היה שווה לכתוב אותו בגלל מה שהוא כותב פה הרמב״ם. טעות כזאת הרסנית וכזאת גדולה, זה פשוט אסור לעשות דבר כזה. זה לא יכול להיות נכון מהרמב״ם. הרמב״ם בהרבה מאוד מקומות, אבל לשון חריפה כזאת, הוא כותב רק על זה. עכשיו, אני אומר לכם, מזמן הרמב״ם, מזמן הרמב״ם עד היום, אף אחד לא הצליח להבין את שיטת הרמב״ם, לדעתי. חוץ מאחד, בעוונותיי, אני חייב להתגרות קצת. זאת אומרת, יש הסתבכויות נוראיות. איך להסביר את הרמב״ם? יש המון קשיים, אנחנו נראה בהמשך. יש המון קשיים במה שהוא אמר. יש סתירות בתוך דבריו, יש קשיים מול הגמרא, קשיים מסברה. זאת אומרת, יש... קשה מאוד להבין מה הוא... איך בכלל אפשר להגיד דבר כזה? וכל אחד מושך, וזו עוד פעם סמיכה קצרה, כמו עם ההלכות דרבנן, זה אותו מבנה כמו בשורש הראשון. סמיכה קצרה שאף אחד לא יכול לחסות את כל הקשיים. אתה פותר את הקשיים האלה, נולדים הקשיים ההם, ולהפך. אני ניסיתי בספר הזה להראות תמונה מלאה שמסבירה את כל הקשיים. שיטה מלאה של הרמב״ם, אני מסביר הכל. יש מאות קשיים. מאות קשיים, לא עברתי עליהם אחד אחרי השני, עברתי על הסוגים. פשוט פתרתי אותם לפי סוגים. אוקיי? לא לפי... יש המון מקומות בגמרא שבהם דבר שיוצא מדרשה כתוב שהוא דאורייתא. אז אני אגד הרמב״ם. ככה אומר הרמב״ן. אז בסדר, אז אני לא פותר כל מקום כזה. אני אומר, טוב, בוא, איך נסביר את זה?
הרב בנדיק כל שבת.
מה?
הרב בנדיק, זה מי שעושה כל שבת.
יושב את הרמב״ם, כן, אבל אני אומר, בנקודה הזאת... כן, אבל אני אומר, בנקודה הזאת, בשאלה הזאת של המעמד של דברי סופרים, אני לא מכיר, אגב, התייחסות של הרב בנדיק לשאלה הזאת. ויש כמה התייחסויות, אף אחת מהן לא נותנת מענה באמת לכל הקשיים. אנשים עצמם אומרים, זה לא אני אומר. כל אחד, אחרי שהוא מציע תשובה או פתרון או פרשנות לתפיסת הרמב״ם, אומר, כן, אבל אני יודע, נשארים הקשיים האלה והאלה, ותכלס, אני לא יודע אם אני צודק. כל אחד מפרשני הרמב״ם כמעט בסופו של דבר מסיים בכמה משפטי התנצלות כאלה, כי באמת אף אחד לא מוצא מענה שלם לעניין הזה. טוב, אז פה אני רוצה להתחיל אולי, זה מה שאני רוצה לעשות בחלק השני, לעשות להסביר את שיטת הרמב״ם, את המשמעות של האמירה שלו שזה דברי סופרים, מה זה אומר, ולתת איזושהי תמונה מלאה של כל הקטגוריות ההלכתיות לפי הרמב״ם. יש כמה וכמה. זה לא דרבנן ודאורייתא, זה חלוקה לשתיים. זה הרבה יותר מורכב. אבל אני אתחיל קודם כל באיזשהו מבוא כללי יותר. נתחיל עם מידות הדרש בכלל. פשוט צריך את כל הדברים האלה כדי לבנות אחרי זה את התפיסה של הרמב״ם. מערכת של מידות הדרש, אנחנו מכירים כמה כאלה. יש, המקור הקדום ביותר, זה מערכת של שבע מידות דרש שמופיעה, מיוחסת להלל הזקן ומופיעה בתוספתא בסנהדרין ובתחילת הספרה, בסוף הברייתא של 13 מידות של רבי ישמעאל, שם בברייתא דדוגמאות, מה שנקרא, אז מופיע גם גרסה של הברייתא הזאת, ושם מופיעות שבע מצוות, שבע מידות דרש. בשלב הבא יש רבי ישמעאל שמונה 13 מידות דרש, 13 מידות התורה, רשת בין קל וחומר, גזרה שווה. השלב הבא, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, מונה 32 מידות דרש. ברייתא של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי. אחרי זה באיגרת רב שירא הגאון, ובעוד מקומות מונים כבר הרבה יותר. בגמרא יש הרבה עשרות. מה היחס בין כל אלה? אז פה באמת נחלקו הדעות, יוצא שיש מחלוקת, הם לא דיברו על זה ישירות. בתפיסה של הראשונים, כל הראשונים עד האחרון, כל מי שאני מכיר, כולל הרמב״ם, אומרים שהמידות הדרש הן הלכה למשה מסיני. כולם. אין חולק על זה. דבר דרש הלכתי, אז דרש אגדי אני לא עושה את זה. הדרש אגדי זה דרושים, זה לא... דבר דרש הלכתי זה דרש באמת. פעם סיפרת, פעם אמרתי, אני חושב, מה ההבדל בין פלפול לדרש לפרשנות. שלוש קטגוריות, פלפול, דרש ופרשנות. מה ההבדל, לא אמרתי את זה? מה ההבדל ביניהם? פרשנות או פלפול ודרוש, זאת אומרת, פלפול ודרוש ופרשנות או מדרש רציניים, כן? פרשנות או מדרש רציניים זה עסק שבנוי על לוגיקה נכונה והמסקנה שלו נכונה. זו הפרשנות הרגילה, ההלכתית, שאיתה אנחנו עובדים. דרוש זה עסק שהכללי העסק, הלוגיקה שלו לא נכונה, והמסקנה כן. עכשיו הוא כל הדרושים שאתם שומעים, דיברת על וורטים של שבע ברכות. למה זה וורטים של שבע ברכות? כי בעצם הרי זה ברור שהוא מדבר שטויות, נכון? אלא מה? בשורה התחתונה זה נכון, צריך להיות ירא שמיים ולקיים מצוות, המסקנה נכונה, אבל איך זה יוצא מהמדרש שהוא אמר, או מהסתירה בחז"ל, זה לא יוצא משם, זה שטויות. נכון? זה דרוש. דרוש, ואתה מגיע למסקנה, לכן אין משיבין על הדרוש. למה אין משיבין על הדרוש? הטיעון שלך לא נכון, כי המדרש הזה אפשר... בסדר, השורה התחתונה שלי בסדר, המטרה היא השורה התחתונה, עזוב את כל הדרושים שאני אומר לך בהתחלה. זה לא בוחנים אותך על הלוגיקה שלך. מה זה פלפול? פלפול זה הפוך. פלפול זה מצב שהלוגיקה שלך נכונה והמסקנה לא. תחשבו, זה בדיוק פלפול. פלפול זה שאני מביא לך טיעון הלכתי שהוא פלפולי פורים כאלה, כן? אני מביא לך טיעון הלכתי שהוא לכאורה נכון, לא תתפוס טעות. אבל בשורה התחתונה אתה מבין שזה שטויות.
לתאר את השרץ.
כן, דיברנו פעם על זה שאיך אני מחייב משקוף בציצית. קל וחומר, זה בעלי הכללים מביאים, כמה מהם. קל וחומר, ומה הבגד של ארבע כנפות שפטור ממזוזה? חייב בציצית, משקוף שחייב במזוזה אינו דין שיהיה חייב בציצית. לכן משקוף חייב בציצית, נכון? עכשיו, ההישג הוא הישג נכון, זה קל וחומר קלאסי. בגברה יש הרבה כלים בחמורים כאלה. יהיה קשה מאוד לשים את האצבע מה לא בסדר בעסק, בלוגיקה של העסק. אבל בשורה התחתונה ברור שמדובר בשטויות. פלפול זה ההפך מדרוש. פלפול זה הלוגיקה נכונה והמסקנה לא. דרוש זה הלוגיקה היא שטויות והמסקנה נכונה. ופרשנות ודרש זה ששניהם נכונים.
זה התכוון הרב עובדיה.
מה?
זה התכוון הרב עובדיה.
לא, אצל הרב עובדיה הפלפולים זה מה שלא מוצא חן בעיניו. אצל כולם, לא רק אצלו. מה שהשני אומר זה פלפול, מה שאני אומר זה הפירוש הנכון.
זה משהו מידה,
שאתה
אומר מידות.
מה זאת אומרת?
מה ההגדרה?
כלי הדרש, גזירה שווה, קל וחומר, בניינה.
כן, אבל מה ההגדרה? זה כמו נוסחה?
כן, נוסחה לדרש כזאת, בדיוק.
אבל
אם
היום נכון,
איך
יכול להיות שהמסקנה לא
תהיה
נכונה?
מה?
אם הלוגיקה
לא נכונה. כהנחות לא נכונה. כהנחות לא נכונה. או שהלוגיקה גם היא לא נכונה, אבל קשה לתפוס את זה. פלפולים, תבינו, פלפולים זה חידות. פלפולים זאת אמנות. אם יצא לכם לקרוא פלפולים רציניים, זה פשוט, זה תענוג אמיתי. אני כל שבת, היה לי עונג שבת לבוא על הפלפולים של רבי יונתן אייבשיץ, אין תענוג יותר גדול מזה, הכל שטויות. הכל שטויות, הספרים שלו על התורה זה הכל שטויות. מאלף ועד תף. יש לו הרבה ספרים על התורה, יש אסופות כאלה. אבל זה פשוט יצירות אמנות. אתה לא תתפוס איפה, מה לא נכון פה. הכל נהדר, זה יוצא מפה, ומהמחלוקת הזאת יוצא ככה, הכל מצוין, רק הוא מגיע בסוף לזה שבשתי והחשבירוש חלקו במחלוקת רבי עקיבא איגר ואסמא, ולפי זה יוצא, אתה מבין שזה שטויות, אבל לך תתפוס אותו, לא תתפוס. עכשיו חלק לפעמים הוא ממציא מדרשים, רק בשביל שישלים לו את הפלפול, אין מדרשים כאלה, אבל כן. כן, בדיוק. יוצר מדרש, לא מדרש יוצר.
אבל אם הכל מידות הם בעצמם מדרשה, איך אתה יכול לחלוק בין
סומך ו... אוקיי, זה קושיה של הרמב"ן על הרמב"ם. אמרתי, אני מתחיל עכשיו בהקדמה, ואחרי זה נחזור חזרה ואני אסביר את כל העניין. אבל זאת הקושיה העיקרית של הרמב"ן על הרמב"ם, מה שאתה שאלת עכשיו. טוב, אבל אני חוזר להקדמה. אז בכל אופן, אז מערכות של מידות הדרש, שיטת כל הראשונים שזה הלכה למשה מסיני. ושיטת כל החוקרים שלו, כל החוקרים אומרים שזו המצאה מאוחרת יותר, שהתפתחה לאורך ההיסטוריה. והאמת שיש... מה?
הניסוח או השימוש?
גם וגם. ויש איזה ראיות טובות. יש איזה ראיות טובות. כמו שאמרתי קודם, רק תסתכלו על התמונה שתיארתי קודם. אצל הלל הזקן היו 7, אצל רבי שמעאל יש 13, אצל בני זמן משה רבי יוסי הגלילי יש 32. אחרי זה אתה מוצא עוד. אז ברור שזאת מערכת מתפתחת. לפני הלל הזקן גם זה לא היו. כשהלל הזקן בא לארץ ישראל, אז הם התחבטו שם בפסח, שהם בערב פסח שחל בשבת, מה עושים קורבן פסח? הוא עשה להם דרשות, אם זה השבה, אם קל וחומר, הם לא הכירו את זה. אומרת, אז חוקרים מבינים ששם בעצם זה נוצר, שם זה התחיל, ואז זה התפתח עם, עם הדורות, ויש לזה אינדיקציות לא רעות, זאת אומרת, זו תפיסה סבירה מאוד, קשורה קצת לנושא של פתח תקווה, נביא את זה בתור דוגמה פעם. בכל אופן, אז מה, איך להבין את ה... את ה... התפיסה המסורתית, כן, את התפיסה שהכל זה הלכה למשה מסיני. אז נדמה לי שבעצם מה שצריך להסביר פה זה שהמערכת, ועל זה אולי קצת דיברתי פעם, המערכת של הדרש, הגמרא בתמורה, אומרת ש-1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות נשתקחו בימי אבלו של משה, והחזירם עתניאל בן כנס בפלפולו. 3,000 הלכות ו-1,700 קלים וחמורים וגזרות שוות. ורק את הגזרות שוות ואת הקל וחומר הוא החזיר, את ההלכות אי אפשר לשחזר. ואגב, בגלל זה הפני משה, למשל, על הירושלמי כותב שחטאת שמתו בעליה, למרות שזה דין תורה, קריאת שתסתאב, או מה עושים עם קורבן שמתו בעליה. זה אומר שבימינו זה הלכה דרבנן, כי זה כתוב על זה שזאת אחת ההלכות שהשתקחו בימי אבלו של משה. אז ברגע שאנחנו שחזרנו את זה, ברור שאין לנו דרך באמת לשחזר הלכה למשה מסיני. או שכן או שלא, אז כרגע זה הלכה דרבנן. ככה הוא אומר, אפילו להלכה.
איך שחזר? מי אומר את זה?
איך שחזר
משה?
זיכרון, או לא יודע מה, עשו הצבעה, או חשבו מה הגיוני, אני באמת לא יודע, כי איך אפשר לשחזר הלכה למשה מסיני? קל וחומר וגזרה שווה אפשר לשחזר, כמו שאני אגיד עוד מעט, אבל הלכה משה... ולכן הגמרא אומרת שאת זה אי אפשר לשחזר, בניגוד לקלים החמורים וגזרות שוות. עכשיו, מה קרה בקלים החמורים וגזרות שוות? מה זה השחזור הזה? לדעתי השחזור הזה, מה שקרה שם, אני ככה, זה קצת אנכרוניזם, אבל נדמה לי שזה פירוש סביר. כל המדרש הזה שחזר זה אנכרוניזם כמובן. איפה הם ידעו שהשתקחו הלכות, איך זירה מותניה מקנה, זה מדרש אגדה.
קריאת ספר.
אה?
קריאת ספר.
שהוא לחד את קריאת ספר, כן. אבל אני אומר, זה מדרש אגדה. הם מתכוונים לומר ככה עובדת ההלכה, הם תולים את זה בותניאל בן כנז, אבל לא חושב שהם מתארים פה תיאור היסטורי של מה שהיה שם. מה הם בעצם אומרים? בעצם אומרים, בימי אבלו של משה, עם ישראל, גדול הדור נפטר. אז כל העם לא לומד תורה, כשאנחנו אבלים לא לומדים תורה. עכשיו שכל העם לא לומד תורה, וכל התורה עוברת בעל פה. מדברים על תורה שבעל פה, הלכות למשה מסיני, גזרות ושוות וקלים וחמורים, לא הפסוקים. אז הדברים שבעל פה שאף אחד לא עוסק בהם 40 יום, אז משתקחים הרבה דברים, נכון? אין מישהו שמשמר את זה בינתיים, זה לא כתוב באיזה מקום שיעזור לנו לזכור. אחרי 40 יום הם פתאום חזרו ללמוד, הם פתאום גילו, עוד פעם, זה אנכרוניזם חז"לי, לא חשוב, אבל הם חזרו ללמוד והם פתאום גילו שהרבה דברים השתקחו. מה עושים? אז עם הלכות למשה מסיני אין מה לעשות, למה? כי הלכה משה מסיני זה נתון, זה כמו פסוק, נאבד לנו פסוק, אפשר לשחזר אותו. אם אנחנו לא זוכרים, לא זוכרים, אין אמצעים איך לשחזר אותו. אבל בקלים וחמורים וגזרות שוות שהשתקחו, שם מה עשה עתניאל בן כנז? מה זה הפלפול, כן, הפלפולים של עתניאל בן כנז? הנקודה היא, מה שהוא עשה, הוא עשה לדעתי עבודה מדעית. בעצם, משה רבינו, הקדוש ברוך הוא למד איתו את התורה, הוא קרא את הפסוקים, והסביר לו את זה בפשט ובדרש. הוא אומר לו, את השם הלוקח התירה, אז צריך לראות מה הקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה לרבות תלמידי חכמים. הוא לא אמר לו שכל עת בא לרבות, הוא לא נתן לו כללי דרש. אלא הוא פשוט לימד אותו איך קוראים את התורה במשקפיים של דרש. כמו שמלמדים שפה. כשמלמדים על זה דיברתי פעם. כשמלמדים שפה, לא מלמדים את הכללים. נכון? את הבגד כפת, נשוי נשוי ועוד. פשוט מדברים. איך ילד לומד שפה? פשוט מדברים איתו, אף אחד לא מדבר איתו על כללים. מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות. את הכללים לומדים באולפן. הילד לומד את השפה, אתה פשוט תוך כדי הדיבור. משה רבנו למד את עולם הדרש כך. לכן אצל משה רבינו לא היו בכלל כללי דרש. כמו שבשפה, כשהיא נוסדה בהתחלה, לא היו כללי דקדוק. כללי הדקדוק נוצרים אחר כך. כשעושים המשגה לאיך אנשים מדברים, אז יוצרים כללי דקדוק. אותו דבר כללי הדרש. והתהליך הזה של ההמשגה לפי חז"ל התחיל אצל עתניאל בן כנז. שנייה אחת, אני רק רוצה להשלים את התמונה. אצל עתניאל בן כנז אנחנו שרחנו את, 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 את המסקנות המדרשיות. אז עתניאל בן כנז, מה הוא עושה? הוא אומר, חלק מהדברים כן זכרנו. חלק שרחנו, חלק זכר. כולם אספו את מה שכולם זכרו. סתם עושה שחזור רק כדי להמחיש. כן? אז הוא אסף מכולם את מה שהם זוכרים. רשם את כל מה שהם זוכרים. ועכשיו הוא אומר, טוב, אז אני רואה שיש פה הרבה מאוד כללי, יש פה הרבה מאוד הלכות מדרשיות שיוצאות מפסוקים. אבל אני לא יודע איך הן יוצאות מהפסוקים. מה אני עושה? אני מייצר כללים. אני אני פתאום מוצא בהרבה מקומות שכתוב את המילה את, שפתאום אני מוצא שריבו משהו. את אחיך הגדול, את בעל אמך, זה, לרבות תלמידי חכמים. אני מוצא בהרבה מקומות ריבועים שאין לי הסבר בשבילהם, וכולם יושבים על פסוק שכתוב בו את.
תסתכל על נתונים ויצר את החוק.
בדיוק, כמו עבודה מדעית. אתה מסתכל על העובדות ועושה הכללה ומוצא את העיקרון הכללי, את החוק. בסדר? ואז הוא יתחיל לייצר את מה שנקרא מידות דרש. וקלים וחמורים וגזרות שוות שהשתקחו, הם השתקחו, כשהם השתקחו הם עוד לא היו קלים וחמורים וגזרות שוות, הם היו סתם הלכות מדרשיות. כשעתניאל בן קנז שחזר אותם, איך הוא עשה את זה? הוא פשוט בנה כלל כזה שנקרא קל וחומר, וכלל כזה שנקרא אצלו גזרה שווה, והוא הראה שבעצם הדרשות שלמדנו ממשה רבנו, הרבה מהן יוצאות מהכללים האלה, פשוט אומר, אם זה ככה, עכשיו אני יכול ליישם אותם בעוד פסוקים, כמה פסוקים שאני לא זוכר, ולייצר, לסמוך הלכות קיימות, או לייצר הלכות חדשות באמצעות הכללים האלה.
זה לא מדורייתא.
מה?
זה לא מדורייתא. הוא מייצר את הכללים.
לא, לא, לא,
לא, הוא מצא, הוא
מגלה,
הוא מגלה,
הוא
יכול להיות שמר,
אותה שאלה, אותה שאלה, בדיוק, אותה שאלה על המחת החוקי הטבע, כשאני עכשיו לוקח את העובדות, ניוטון, כן, ניוטון לוקח את העובדות, והוא מוצא שיש חוק גרביטציה, אתה טוען שזה המצאה של ניוטון חוק הגרביטציה, או שהוא גילה את חוק הגרביטציה? הוא גילה. למרות שיש פה אינדוקציה, אתה צודק שיכול להיות טעות בתהליך הזה. אבל תכלס, אם התהליך נעשה נכון, ואם אנחנו צודקים, זה תהליך חושף, זה לא תהליך יוצר. גם בכללי הדרש, מה שקורה זה, הטענה בעצם זה שייך להרמנויטיקה, כן? איך אנחנו תופסים את התהליך הפרשני. מה שאתה בעצם הצעת, שהתהליך הפרשני הוא תהליך יוצר. ומה שאני טוען, שהתהליך הפרשני הוא תהליך חושף. זאת אומרת, עתניאל בן קנז בעצם טען, נכון שמשה רבנו לא קרא לזה גזרה שווה וקל וחומר ובנייניו, אבל זה בעצם מה שהוא עשה. הוא לא היה מודע לזה אפילו, כמו שאני, כשאני מדבר, אני לא מודע לזה שאני מדבר עם בגד כפת ונושא נשוא ומושא עקיף וכל מיני דברים כאלה. אבל מי שיודע, מכיר את הכללים האלה, יראה לי שאני עובד לפי הכללים האלה, בלי שאני מודע לזה בכלל.
אבל משה קיבל את זה.
משה קיבל לא את הכללים.
הוא לא קיבל את הכללים, הוא קיבל את זה.
ההסתכלות של הדרש. בדיוק. משה רבנו דיבר את השפה של הדרש באופן אינטואיטיבי. כמו שילד מדבר שפה שהוא לומד מההורים שלו. אחרי זה בא עתניאל בן קנז ואומר, רגע, בוא ננסח את הכללים של השפה הזאת. הכללים של השפה הזאת זה קל וחומר, גזרה שווה, בניין עד מכתוב אחד משני כתובים. אז עתניאל בן קנז התחיל. וקל וחומר וגזרה שווה, נגיד, אולי עוד משהו, עתניאל בן קנז יסד את הכללים האלה. לאט לאט תהליך השכרחה הזה ממשיך. כשחזל מתארים את זה במסכת תמורה, לדעתי מתארים את כל ההיסטוריה של העניין. זה לא רק מקרה של עתניאל בן קנז, ספק אם זה היה בכלל, של עתניאל בן קנז. ככה זה הולך לאורך כל ההיסטוריה. לאורך כל ההיסטוריה אנחנו שוכחים, ואז אנחנו מעבירים עוד חלק שעד עכשיו היה אינטואיטיבי, והופכים אותו להיות עובד לפי כללים. כי מי שלא מצליח לעבוד עם האינטואיציה, צריך לייצר כללים שיעזרו לו לתפקד. כמו שמי שמגיע לארץ חדשה ורוצה ללמוד לדבר, והוא לא יודע, אין לו את האינטואיציה הפשוטה איך מדברים נכון, אז אומרים לו, אלה ואלה הכללים, תעבוד עם הכללים, ואז תוכל לעשות את זה. הבן אדם הדובר הילידי לא צריך כללים, הוא יודע איך לדבר, זה אינטואיציה. משה רבנו, כשהוא היה קורא פסוק, הוא היה אומר לכם מה הדרש מהפסוק הזה. הייתם שואלים אותו על איזה מידה הסתמכת, הוא היה פותח אליו, מה זה מידה? לא יודע מה זה מידה. זה הדרש לפסוק, כאילו זה... כך אומרים, כך מדברים. הוא לא יודע לתת עצמו דין וחשבון איזה כלל עמד פה מאחורי העניין. את זה עשה החוקר שלו, עתניאל בן קנז. עתניאל בן קנז בעצם חקר את מה שעשה משה רבינו, כמשיג והגדיר את הכללים, יצר ארגז כלים שקוראים לו מידות דרש, ועכשיו הוא יכול גם להסביר את מה שזכרנו, וגם לשחזר את מה ששכחנו. היתרון של מדע, אגב, מעבר לאינטואיציה, זה שמדע מאפשר לי לפתור בעיות שלגביהן, אין לי אינטואיציה.
למה היה צורך למשה לשאול את הקדוש ברוך הוא שאלות על פסח שני או משהו?
בדיוק בגלל זה.
לא, למה הוא לא השתמש עם הכללים?
לא היה לו כללים.
לא היה לו.
ברור.
אבל הוא היה יכול למצוא אותם?
אינטואיטיבית. אבל זה החוסר באינטואיציה, זה הכישר... למשל, אני אתן לך
דוגמה. היום לא היינו שואלים, היינו עושים את הכל... היינו דורשים, נכון?
נכון.
משה לא דורש.
לא, הוא לא יודע לדרוש. כי לא היה לו כללים. לא היה לו כללים. הוא ידע איך לקרוא את הפסוק ואת המימד המדרשי שלו, ויש דברים שהוא לא הצליח. איפה שהאינטואיציה נכשלת, שם היתרון של בעלי הכללים. איפה היתרון של מי שלמד באולפן? מול הדובר הילידי. שאני מנסה לחשוב לעצמי על משהו, איך מנסחים אותו. והאינטואיציה הלשונית שלי לא נותנת לי תשובה, אני לא יודע. כאן יהיה יתרון למי שלמד באולפן. כי מי שלמד באולפן יפעיל את הכללים, הוא לא צריך את האינטואיציה. הוא יפעיל את הכללים והוא יגיד לי איך אומרים את זה נכון. ברוב המקומות כשיש לי אינטואיציה אני ידע לעשות את זה יותר מהר ויותר טוב ממנו. אבל יש יתרון גדול לכללים. דיברתי, אני חושב שדיברתי על זה בהקשר של סטרדיבריוס. זוכרים? עם הכינורות של סטרדיבריוס. אמרתי שזו דוגמה של פילוסוף של המדע מיכאל פולני, נדמה לי, שהוא מביא את הדוגמה הזאת. סטרדיבריוס ייצר כינורות מופלאים כנראה, כך מעידים המומחים, אני לא מבין בזה. היום עם כל המכשור הטכנולוגי אנחנו לא מצליחים להגיע לרמה של הכינורות שלו. כן? עכשיו, מה זאת אומרת? מה אנחנו בעצם מנסים לעשות שאנחנו משחזרים? אנחנו מסתכלים על הכינורות של סטרדיבריוס ובונים איזה שהם כללים, איך נכון לייצר כינור. מה צריך להיות היחס בין האורך והרוחב שלו, האובי של תיבת התעודה, המתיחות של החוטים, החומר שממנו זה עשוי, מנסים איכשהו להכניס את זה לתוך כללים. אם היינו מצליחים להכניס את זה לגמרי לתוך כללים, אז היום מחשב יכול היה לייצר כינור ברמה של סטרדיבריוס. אבל אנחנו לא מצליחים. למה? בגלל שהדרך לעבוד עם כללים היא דרך מוגבלת. היא לא מצליחה לשחזר במלואה את האינטואיציה שהייתה לאותו אחד שאנחנו מנסים לשחזר את זה. אז מצד אחד, נגיד אם סטרדיבריוס היה נתקע, הוא היה פוגש עץ מסוג חדש, והוא שואל את עצמו, איך באמת מייצרים כינור מהעץ הזה? לא מהעצים שאני רגיל אליהם. מהעץ הזה. לא יודע, אין לי אינטואיציה, לא מכיר את העץ הזה, לא התרגלתי לעבוד איתו. אין לי אינטואיציה פה. כאן אנחנו נייצר כינור יותר טוב ממנו.
אם היה לנו את ה...
כי יש לנו את האלגוריתם, יש לנו כללים, אנחנו יודעים לפי סוג עץ איזה כללים להפעיל ואיך לייצר את הכינור. אבל במקומות של סטרדיבריוס יש את האינטואיציה, אין לנו סיכוי להתחרות איתו. כמו שלמי שלמד באולפן, לא יצליח להתחרות עם דובר ילידי במקום שבאמת יש לו אינטואיציה לדובר הילידי איך לדבר. הוא כן יוכל להיות יותר טוב ממנו במקומות שאין לך אינטואיציה. גם במדע זה כך. מי שיש לו אינטואיציה מדעית, הרבה פעמים יעלה על התשובה יותר טוב ויותר נכון ממי שעושה את החשבון המסודר. זה הגאון, הגאון המדעי או הגאון המתמטי. אבל במקומות שהאינטואיציה שלו נופלת, שם האיש הסיזיפי שעובד קשה עם הכללים ועושה את החישוב, הוא יגיע לפתרון ואתה לא.
אז היום אנחנו גם יכולים לחדש כללים חדשים?
לחדש כללים חדשים בתהליך של המשגה.
לא רק את ההלכה, אלא גם הכללים.
לא, אז אני אומר, אבל כללים רק בתהליך, אנחנו עושים את זה כל הזמן. בתהליך של המשגה, אבל לא לחדש כללים לייצר אותם, אלא להבין שבתוך עבודת הראשונים והגמרא, בעצם מונח פה עוד כלל שעד היום לא שמו אליו לב. אז אני לא מחדש כלל.
7, 13
וכך. בדיוק. וזה התהליך של ההתפתחות של שנייה אחת, זה תהליך ההתפתחות של מידות הדרש. תהליך ההתפתחות של מידות הדרש 7, 13, 32 וכן הלאה, זה לא תהליך של המצאה, כמו שהחוקרים חושבים. אבל זה גם לא תהליך של מסירה כמו שהראשונים מתארים אותו. זה תהליך של, בדיוק, של גילוי, של חשיפה, של המשגה מתמשכת, וכל הזמן יש עוד ועוד, אנחנו יודעים שבעולם ההלכה מספר הכללים מתרבה כל הזמן. מה, אז ממציאים הלכות? לא, אלא יותר ויותר עבודה נעשית במקום באינטואיציה, נעשית על ידי כללים. עד עכשיו עשו את זה באינטואיציה. ההנחה, אם עושים את העבודה נכון, זה שאלה שעבדו עם האינטואיציה, בעצם השתמשו במובלה בכללים האלה. הם רק לא היו מודעים להם. זה הנקודה, ולכן אם אני מסכם רק את השיעור של עכשיו, מידות הדרש הן הלכה למשה מסיני. כל הראשונים אומרים את זה והם צודקים.
כל 37, 8.
כולם. אבל, רגע, אבל התהליך של הניסוח וההמשגה שלהם נעשה לאורך הדורות.
זה הלכה למשה מסיני, אבל משה לא ידע זה.
בדיוק. זה הלכה למשה מסיני, השפה הזאת ניתן למשה מסיני. זה
הדרש של רבי עקיבא.
בדיוק, זה הדרש של רבי עקיבא. השפה הזאת, משה רבנו למד אותה, אבל הוא קיבל אותה מהקדוש ברוך הוא. אבל את הכללים, הכללים נוצרו לאורך הדורות. כמו שכללי השפה נוצרים מאוחר יותר אחרי שנוצרה השפה עצמה. זה לא אומר שהשפה הומצאה על ידי בעלי הכללים. וזה לא אומר שבעלי הכללים המציאו את הכללים, הם גילו את הכללים. הם ניסחו את הכללים. אבל הכללים האלה שימשו גם את משה רבנו. בהנחה שעבדנו נכון, תמיד יכולות להיות טעויות. אבל באופן עקרוני, בהנחה שעבדנו נכון, הכללים האלה הם הלכה למשה מסיני. למרות שהם נוצרים לאורך ההיסטוריה. מה?